חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. תמיד התפעלתי מיכולתם של בני אדם לדבוק בדעותיהם, אמונותיהם ועמדותיהם. בצהל אפילו הציבו יכולת זו כאחד הערכים המרכזיים במסמך רוח צהל, כשהיא מוגדרת דבקות במשימה. הסניגורית הצבאית הראשית מאמינה כנראה כי מבקר המדינה הוא משרתו של נתניהו, ולכן שם לו למטרה להסיר ממנו כל אשמה או שמץ אחריות לאירועי השבעה באוקטובר, והוא מנסה לעשות זאת על ידי האדרת אשמתם של מפקדי צה"ל וראשי השב"כ. ולכן מנסה הסניגורית הצבאית לחבל ככל יכולתה בחקירות מבקר המדינה. היא לא לבד כמובן, כל ראשי צה"ל מהרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי ומטה נאבקו כדי למנוע את חקירת מבקר המדינה. הטיעון העיקרי היה כי מפקדי צה"ל עסוקים בלחימה ואסור להסיח את דעתם, לגזול מזמנם, לחייב אותם להצטייד בעורכי דין שיגנו עליהם בשעת מלחמה. טיעון שיש לו תוקף מסוים, אי אפשר להתווכח עם זה. אבל גם כשמבקר המדינה רק דרש מסמכים, פרוטוקולים, פקודות, תמלילי רשתות קשר, סרבו לתת לו לדרוך בארכיונים או במאגרי המידע. הציעו שיסתפק בחקירת העורף, סטודנטים או זוטות כנל. אבל היום שמעתי כי הסנגורית הצבאית הראשית טוענת שלמבקר המדינה אין סמכות לחקור מפקדי צהל שפרשו או הודחו ממנו. להבנתה של אלוף משנה אלקבץ, לעצמה יש סמכות להגן עליהם גם אם פרשו מהצבא. טיפה עקום, מילא, אבל שתחליט. כשהם בשירות אסור להפריע להם כי הם נלחמים, אבל גם אחרי שפרשו ואו הודחו אסור לחקור למרות שהם כבר לא נלחמים? גם עליה נאמר שאם הצביעות הייתה מחלה אורתופדית, היא כל החיים הייתה בגבס.
חמש בערב, השוטר הרע.
והסיום מצחיק. שלום, אני שי גולדן ואני השוטר הרע היום. 3.6 מיליון ועוד כמה אלפי שקלים בארבעה ימים. הצליח לגייס שורד השבי אופר קלדרון בקמפיין גיוס ההמונים שנדרש לפתוח בשל דוח הכלכלי קשה אליו נקלע. על פניו, איזה יופי! הנה שוב מגלה עם ישראל את פניו היפות ויודע לפתוח את הלב ואת הארנק כאשר אחד משלנו נזקק לעזרה. ולא סתם אחד, חטוף. אבל האמת היא שזה לא יופי בכלל, לא יופי בכלל, כי קלדרון הוא שורד השבי הרביעי שפונה לעזרת הציבור בבקשה לסיוע כלכלי, מה שנקרא מסתמן שיש לנו תופעה, והתופעה היא ששורדי שבי, לפחות חלקם, מתקשים לאחר הטראומה הקשה שעברו לשקם את חייהם, לשוב לפרנסתם ולצאת לדרך חדשה. זה בדיוק המקום שבו המדינה לטעמי מוכרחה להתערב ולייצר מענק. אפשר לקרוא לו מענק שחרור לכל אחד משורדי השבי. וכן, כפי שהזכיר לי אסף נבוא, העורך שלנו, יש סיוע כלכלי מסוים. מענק הסתגלות חד פעמי בסך 50,000 שקלים, מענק נוסף של כ-50,000 שקלים מאוחר יותר, וגם מענק מיידי עם השחרור, כרטיס נטען בסך 10,000 שקלים, בסך הכל 110,000 שקלים. בנוסף, הקצבה חודשית לחוזרי שבי שנע בין 8,300 שקלים ל-9,152. זה בהחלט משהו, אני לא מזלזל בכך בכלל, אבל תהיו כנים עם עצמכם. האם הייתם מסוגלים אתם לשרוד כלכלית עם סכום כזה? מסופקני. אחרי הכל, עם ספורטאי אולימפי שזוכה במדליה, זוכה מהמדינה לסכום שנע בין 250,000 למיליון שקלים, אין שום סיבה שמי שהמדינה מתנצל, אבל זו האמת, הפקירה והביאה להרס חייו, ולא אחת גם לחורבן משפחתו, תעניק מענה שחרור, מענק שחרור נאה מאוד, מיליון שקל למשל, נשמע לי סכום הגיוני, לכל אחד מה-200 ששבו הביתה. הסכום, בעזרת השם, יבואו כל 250 אלינו, יצטבר ל-250 מיליון שקלים, אבל אלה יהיו 250 מיליארד השקלים היחידים בתקציב המדינה שאיש במדינה לא יעז להתלונן עליהם. אני משוכנע שיש עוד שורדי שבי במצבו של קלדרון שהבושה מונעת מהם לבקש עזרה פומבית. נכון יהיה לא להביא אותם למצב הזה של תחינה ושל פשיטת יד לנדבה, ולהעניק להם סכום כסף שיאפשר להם כבר מההתחלה לפחות טרדה אחת להוריד מעליהם, לפחות את זו הכלכלית.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
צדקת, אני רק הייתי מוסיף לזה גם איזשהו ליווי של ייעוץ כלכלי, מה לעשות עם הכסף הזה, כי צריך לזכור שחלק מהאנשים האלה הם במצב נפשי היום ונורא.
אין ספק, ואנחנו...
והם צריכים עזרה, בלי ספק.
יצא לי שוחח עם, לא נזכיר שמות, שורדת שבי, שאמרה, כולם אומרים, יופי, הגעת הביתה, תודה רבה, איזה יופי, הנה, סוף הסיפור, לא, 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 היא אומרת. עכשיו בכלל מתחיל הסיפור, והוא קשה מאוד, הוא לא קשה כמו להיות בשבי לחמאס מן הסתם, אבל הוא קשה מאוד. היא איבדה חלק גדול ממשפחתה, ראתה זוועות שלא תיאמן, עברה זוועות שלא תיאמן, ועכשיו היא חזרה, ועם מה שיש לה להתמודד, אנחנו לא מתחילים אפילו לדמיין.
אחרי על השידור, אילי זק. שי, תסיים כן. משפט שהתחלת ממש כשהחדשות קטעו אותך.
פשוט המבזק הזה, לא מבזק, החסויות הפסיע אותי. בכל מקרה, שוחחתי את הסכמה, שורדת שבי, אמרתי לנו, ומה עם עבודה? האישה שהייתה לעבודה. היא אמרה, איזה עבודה? אני לא מסוגעת את היום לעבור. אז...
כן.
הנה.
טוב, בוא נתחיל בענייננו המתוכננים. נאמר שלום וערב טוב, בוקר טוב אצלך, אריאל כהנה, פרשן והכתב המדיני של ישראל היום בוושינגטון.
שלום וברכה, נכון, פה 10:05, נכון
מאוד. כמעט הערנו אותך.
נכון, אתם בעיקרון, אנחנו ברדיו תל אביב, כן,
לא יודע איפה
אתם.
לא, לא, אנחנו ברדיו 103. אנחנו יושבים ברמת השרון, אריה יושב באחוזה מטורפת בגודלה.
לא, אבל 103 פעם רדיות... בקיצור, מה שאני רוצה רק להגיד לכם, שוושינגטון כל כך לחה היום, שתל אביב מרגישה כמו עיר מדברית. זה מה שרציתי לומר.
אז
אני מקווה שזה יהיה הקושי העיקרי. שיעמוד בפני ישראל בזירה הזאת, כמה לחץ צפוי לחטוף נתניהו היום מהנשיא טראמפ?
אני לא חושב אריה שנתניהו בלחץ, יותר מזה, ממה שאני שומע, הוא מבחינתו, כלומר מבחינת האמריקאים, סיפק את הסחורה במובן הזה שהוא אמר כן להצעה החדשה שהונחה על השולחן בשבוע שעבר, שבמידה רבה היא גם עוצבה בעין בישראל, אבל נתניהו את ההתגמשות שלו כבר עשה בכל מיני פרמטרים. ולכן השאלה, בוא נאמר כך, מהזווית האמריקאית, ממה שאני מבין, השאלה אם קטר תספק את הסחורה, במובן שהיא תצליח לגרום לחמאס להסכים לעסקה החדשה. אני אמנם בוושינגטון, אבל העדכון האחרון שהגיע לפה, מדוחה, הוא שמתקדמים לאט, אבל יש שיחות והן מתקדמות שוב, אבל לאט.
אגב, יש סיכוי
אבל אני לא חושב שהלחצי על נתניהו,
יש סיכוי שאנחנו מכוונים או מצפים או יודעים על עסקה אחת, ובכלל נצא משם ממשהו אחר לחלוטין, והוא אומר, אולי הדבר הגדול עצמו?
אני מאוד אופתע. תראה, שי, למדנו, כן, שיש הרבה הפתעות, והפגישות האלה קוראים דברים שאנחנו לא יודעים. ובכלל, למרות שאני המון שנים מחסה פגישות ראשי ממשלה ונשיאים, נשיאים אמריקאים, אני יודע שבדרך כלל הדברים הכי חשובים מסתירים מאיתנו והם מתגלים אחרי הרבה זמן. אז יכול להיות שאת צודק, יכול להיות כלומר, אני יודע להגיד שהם כן אמורים לדבר על הרחבת הסכמי אברהם ודברים כאלה, אבל לפי מה שאני מבין, ההכרזות לא אמורות להיות לא היום ולא בימים הקרובים. אבל כמו שאתה אומר, אולי תהיה הפתעה. אנחנו, כשהסכמי אברהם פרצו, אף אחד לא ידע שהם עוד שנייה פורצים.
כי לטראמפ יש מנהג לשלוף, אתה יודע, שפנים, שנתניהו אולי לא התכונן אליהם. זה לא שפן הריתמת. הוא שלף לו כבר לפחות שפן אחד שאנחנו מעריכים שהוא שלף.
לגבי המסע מתן עם איראן.
כן.
נכון, אבל, ואגב, הם גם שולפים דברים ביחד, כן? כי בוא נחזור לפעם האחרונה, שבה בסופו, זה נכון שהוא שלף את המסע ומתן עם איראן, אבל הם גם סיכמו שם על קווי מתאר, מתי תוקפים, ובסופו של דבר הייתה תקיפה. ואגב, אם תהיה הפתעה, אז זה תהיה באמת מושלמת, כי נכון לעכשיו, יש בסך הכל ארוחת ערב בין השניים, אפילו בלי כניסת תקשורת וצלמים. זאת אומרת, לכאורה פגישה פרטית לגמרי לארוחת ערב בלי סיקור, שזה דבר מאוד מאוד חריג.
העיתונאים העירו על כך שיום שני לא מופיע אצלם בלוז.
נכון מאוד. נכון לרגע זה אין מסיבת עיתונאים משותפת, וזה מלא זה חריג ביחס לנתניהו.
מאוד מוזר.
מאוד מאוד מוזר ביחס לטראמפ.
איך אתה מסביר את זה אגב?
למען אין לי הסבר. האמת שאין לי הסבר. מישהו אמר שאולי טראמפ רצה שרק אם תהיה עסקה, אז הוא יופיע פומבית עם נתניהו. אני לא יודע. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרי אחת ממטרות הביקור זה לחגוג את הניצחון על איראן. אז מה יותר טבעי מששני המנהיגים האלה יעמדו יחד ויגידו ביחד הבסנו את ציר הרשע ואת הרוע בעולם ושרנו סכנה עולמית וכו' וכו' וכו'. ולא, נכון לעכשיו, זה לא, שוב, אולי מתאים אותנו ומשתים בנו וכל מיני דברים כאלה, נכון לעכשיו אין הופעה כזאת בלוז.
לפעמים יש לי הרגשה שטראמפ זה כמו בורסה. אנחנו נדע להסביר גם אם זה עולה וגם אם זה יורד. כלומר, גם אם תהיה צרה וגם אם לא תהיה צרה, אנחנו כבר נדע להסביר, אבל אנחנו מבינים שטראמפ מאוד רוצה הישג בעניין החטופים. לכן הוא לחץ ולחץ על ישראל, וישראל התגמשה, שלא לומר יותר מזה. אבל כיוון שחמאס כנראה לא מתגמש, אז אולי טראמפ ימשיך ללחוץ במקום הרך, במקום שאולי הוא יכול להשיג יותר. ולכן שאלתי על הלחץ הצפוי, אבל אתה אומר שהם יסתפקו בזה שהם יגידו שהרעים זה הערבים?
אריה, שוב, אתה יודע, אנחנו צריכים הרבה צניעות, ואני לא רוצה לומר דברים שאני לא יודע, ובטח לא יודע בוודאות. אני אמרתי, אני מבין, זה מה זה מבין? זה דברים שאמרו לי אנשים ששומעים, שמדברים, שכרגע אין לחץ בכיוון שלנו. אבל האם יכול להיות שמאחורי הדלת הסגורה הכל מתנהל אחרת לגמרי? הכל יכול להיות. והאם יכול להיות שטראמפ יחטוף את הג'ננה, כמו שראינו אותו אז, מחזיר את המטוסים ברגע האחרון? אני אפשר לשלול כלום, הכל יכול להיות.
טוב, יש דברים שנתניהו מתכנן להמשך השבוע, או שהוא גומרים כינוח, מברכים ברכת המזון והולכים?
מברכים את מחר את סגן הנשיא, את ג'יי די ונס, מברכים ביום רביעי את פיט הגסט, מזכיר ההגנה, אגב עוד לפני כן, היום בצהריים, פה בשעון מקומית
תהיה פגישה. מה יש לג'יי די ונס? מה הברכה? מה קורה שם?
לא, סתם, אני ממשיך את ההתקווה של השאלה, היא דיבר על פרחות.
הבנתי, סליחה, כן.
כן, לא קרה שום דבר. הבנתי, סליחה. טוב ששאלת שם, אז הם גם לא התבלבלו. בכל מקרה, לא, זה פשוט פגישות עם ג'יי די ונס ועם פיט הגסט, ועוד לפני כן, היום, זה בעצם פגישת הכנה עם הנשיא, מרקו רוביו וויטקוף יבואו לבלר האוס לפגוש את נתניהו. ונדמה לי שגם סנטורים וקהילה יהודית. בקיצור,
סגל א' המזרח תיכוני.
תגיד, בתדרוכים לעיתונאים, אלה שנעשים אוף רקורד במטוס ובמקומות אחרים, יש משהו ש... אני אשאל אותך ככה, אתה מבין לאיזה כיוון נושבת הרוח מכיוונו של נתניהו?
בנושא מה? בנושא עזה?
גם בנושא העסקה מן הסתם, וגם, וכאן אולי איזו שאלה בסעיף קטן 2, האם יש לנו איזה עז שטראמפ אולי בטעות יכניס לנו, למשל בנושא האיראני, שזה נושא שאנחנו משום מה לא מדברים עליו, אבל הוא פחות, לא פחות חשוב.
האמת שאפילו הנושא האיראני הוא אפילו יותר חשוב, ובאמת הנושא המרכזי להבנתי שהם ידברו, זה באמת משטר הפיקוח על איראן, כדי לוודא שהיא לא חוזרת לתוכנית גרעין, שפה כבר הייתה התבטאות של טראמפ, שאם יחזרו לגרעין הוא בעצמו יפציץ עוד פעם, אבל אני חושב שאת האמירה הזאת רוצים לתרגם למעשה ואולי לחלק תחומי אחריות. לגבי עזה, אני, ברור שטראמפ רוצה, גם נתניהו רוצה, אבל אני כן חושב כי אני מבין שכאילו בארץ יש איזו גישה כזאת שמתארים את זה כאילו עוד רגע סיום המלחמה ומשהו כזה. בנושא הסורי, ידברו על הסכמי אברהם, האם תהיה הכרזה בנושא הסורי? שוב, אני לא רוצה להגיד, כמה פעמים אני אומר בשיחה הזאת שאני לא יודע. אני לא מכיר שיש כוונה קונקרטית להכריז בנושא הסורי. האם יש שיחות מאוד מועצות, הצטלבו, מועצות ואלף, הצטלבות אינטרסים, סיכויים טובים, אמירות טובות? התשובה היא כן. יש המון דברים שמרמזים שזה יכול ללכת שם, אבל אני לא מכיר כוונה להכריז.
מה יפתיע אותך יותר? שהאירוע יסתיים ללא הפתעות, או שהאירוע יסתיים עם הפתעות?
אותי יפתיעו הפתעות. אני מרגיש, וגם אומרים לי שכאילו הדבר הגדול לא אמור לקרות הפעם, אלא בהמשך. אני רק רוצה עוד משהו אחד להדגיש, כי אני חושב שהוא חשוב לגבי עזה. כי יש איזה תיאורים כאלה, כאילו עוד רגע מכריזים על סיום המלחמה וכולי. אז כולם רוצים לסיים את המלחמה. אבל נתניהו אמר אתמול, וזה הוא אמר פומבית, שהוא דבק במטרות של חיסול שלטון חמאס הצבאי והאזרחי, ושעזה לא תהווה איום. והמשמעות של הדבר הזה, שאם חמאס לא נכנע, ואני לא שמעתי שהוא נכנע, אז המלחמה תתחדש, אפילו אם תהיה עסקה, המלחמה תתחדש בעוד חודשיים, בעוד חודשיים וכמה ימים, mm-hmm. אבל כמו שהיה אחרי העסקאות הקודמות תתחדש, ולכן שאנשים לא יהיו בהשאלות כאילו הם עומדים להכריז את סיום המלחמה, כי אם, אותי לפחות מאוד 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 יפתיע אם יהיה דבר כזה, שוב, הלוואי וחמאס מרים ידיים, אבל אני לא שמענו שזה שם.
אריאל כהנה, פרשן והכתב המדיני של ישראל היום, כעת בוושינגטון, תודה רבה לך.
תודה לך, להתראות.
פרסומת אחת ונמשיך. שלום וערב טוב לאיציק הורן, אביהם של יאיר, שעדיין בשבי החמאס, לא, של יאיר ששוחרר, ואיתן כן. שעדיין בשבי החמאס, שלום לך, ערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
אני מניח שאתם מטלטלים בין תקווה לייאוש, בין הבטחות ואכזבות, ונתניהו בוושינגטון. אתה מצפה מטראמפ להפעיל עליו לחץ, לסגור הכל, תמורת הכל, כאן ועכשיו כולם, או שאתה מבין ששניהם הולכים לאיזו עסקה בשלבים?
הניסיון, נכון לעכשיו, מלמד אותנו, זה יהיה בשלבים. זאת אומרת, קודם כל שתדע שמה שאנחנו יודעים זה מהתקשורת, אוקיי?
גם התקשורת יודעת מה התקשורת.
כן, אז ככה זה, אבל אני חושב אנחנו בכל זאת יש לנו עסק פה משהו, יש לנו איזה קשר עם מה שקורה, אבל כנראה מישהו חושב שאנחנו לא חשובים, ולא חשוב כן ביקור בנירוז או לא חשוב בנירוז, או לא ביקור בנירוז. ואני גם שמעתי עכשיו את ה... מי שדיבר לפניי.
כן.
אז זהו. תראה, אני לא פוליטיקאי, אבל אני סתם מביא. אם יהיו להסכם בלבנון, נכון?
כן.
שכתוב שברגע שיהיה איזה פר מהסכם ישראל, היא יכולה לחזור והיא עושה את זה. למה אי אפשר לחתום עם חמאס? אבל ברגע שהם הפרו את ההסכם, והם יפרו את ההסכם.
לא, מהסיבה, זו אחת ממטרות המלחמה, אפשר להתווכח אם זה ראוי או לא ראוי, או נכון או לא נכון, אבל המטרה היא בסופו של דבר להוציא את חמאס מעזה, שהוא לא יהיה האדם, או לא האדם, סליחה, הגורם, שאיתו בכלל תחתום על משהו. אתה רוצה, זו מטרות המלחמה, להוציא את חמאס מעזה בכלל.
כן, אז אנחנו כבר כמעט שנתיים, נכון?
נכון.
ועוד לא... איזה ניצחון מוחלט יש לנו?
אין לנו לא ניצחון ובטח לא מוחלט.
לא מוחלט, ותשמע, אני לא רוצה. אני מדבר על שמי, כן? ששום חייל, חס וחלילה, ימשיך למות בשביל לשחרר את הבן שלי. שזה ברור שכל היציאות שהיו, כל השחרורים שהיו, זה היה על ידי עסקה.
אבל גם הכרעת החמאס היא אחת ממטרות המלחמה, והחיילים נלחמים גם לזה, אם לא בעיקר לזה.
אין לי מושג, בשביל ראש הממשלה ולכל הקבינט, זה קודם להכריע את החמאס, ואחר כך להוציא את החטופים. אני אישית חושב שזה בדיוק הפוך, אבל מה לעשות?
עכשיו, אני שומע... אני שומע היום את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאומר שהעסקה הזאת מסוכנת לביטחון, ופה התפיסה שלו מנוגנת לשלך, אבל הוא אומר שהעסקה הזאת בשלבים עושה סלקציה בין החטופים. אני מניח שבעניין הזה אתה דווקא מסכים איתו, שאסור לעשות את הסלקציה הזאת.
לא, זה בוודאי, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, שצריך להיות עסקה שיצאו כולם בבת אחת. זאת אומרת את כולם, כן, שזה צריך לכלול את כולם, לא שאני חושב שה-50 החטופים יעלו על אוטובוס של חברת הסעות הצלב באדום ויחזרו הביתה. ואני רואה שכל פעם שהיו שחרורים היה גם, ואני קורא לזה בטפטופים ובתשלומים.
בפעימות כאלה. תגיד, כמה זמן לפני שחרורו של יאיר, נודע לכם, שקיבלתם את הטלפון שאמרו לכם, הוא ברשימה?
קודם כל הרשימה פורסמה לפני זה. וזאת הייתה רשימה שהייתה אמורה להיות במאי לפני שנה, ומשום מה ישראל פיצצה אותה. זה ברור, זה ידוע, על ידי הדלפו לעיתון הגרמני, אחר כך כל מיני דברים יבדים. וכשהיה, אולי, לא, קודם כל קיבלתי טלפון, איפה שמאשרים לי שיעיר ברשימה.
זה היה מה, יומיים, שלושה לפני השחרור?
לא, 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 ברגע שישראל אמרה שזאת הרשימה.
כן, אוקיי.
אחר כך, יום או יומיים לפני השחרור, נודע לי שיעיר מגיע.
ועכשיו...
זה היה מאוד מרגש, כי שנינו היינו באיכילוב, אני אחרי השתלת הכליה, ויומיים אחרי זה הוא הגיע לאיכילוב.
ועכשיו כשבאמת בעזרת השם כולם השתחררו בפעם אחת, באמת בעזרת השם זה יקרה, אבל אם אנחנו הולכים לצערי לתסריט של שתי פעימות, כן, אם הולכים לתסריט של שתי פעימות, האם, איך בכוחך להשפיע, אם בכלל, על שיבוץ איתן ברשימה הזאת?
תהיה, קודם כל, אני אמרתי כשיאיר יצא ואיתן נשאר בפנים, שעשו לי משפט שלמה מודרני. ועכשיו הולכים לעשות לי, אם הוא לא יוצא בפעימה הראשונה, הולכים לעשות לי
משפט שלמה שני. אגב, ל-20 משפחות, לצערנו, לא רק לך.
כן, 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 טוב, אני מדבר, כן?
ברור.
אז זה בוודאי. מה שאני החלטתי, אני לא אתחיל, אני לא נכנס למלחמה שיש עכשיו להראות מי יותר הומניטרי ממי.
והמלחמה מתקיימת? כלומר, אתה מכיר משפחות שעכשיו רצות לממשלה או למי שמתעסק במסע ומתן ושוב לוחצות, הוא פצוע, הוא קשה, הוא הומניטרי?
איך כתוב, די לחכם ברמיזה. אבל בסדר, זה לגיטימי. תשמע, אני גם נקרא בין זה שאני רוצה מצד אחד שכולם יצאו, אבל מצד שני, אני, כל מי שאפשר להוציא מהגיהינום, בבקשה.
אין שאלה. אנחנו יודעים אגב שאיתן מלכתחילה מצבו הרפואי הוא לא מהמשופרים. ועכשיו בטח קשה לדמיין בכלל מאיזה מצב הוא נמצא.
בכלל. כן, תשמע, הוא צריך לקבל אנטיביוטיקה, לא מקבל אנטיביוטיקה. צריך להתקלח מינימום. התנאים, הם לא הולכים במשפטים.
אלה דרישות רפואיות בימים שבשגרה, זאת אומרת, זה לא...
נכון.
הוא הגיע לשם, נחטף לשם ככה.
נכון, נכון, נכון. רק שכשהוא היה בארץ, הוא טיפל בזה. ואם חסר לנו משהו, אני חושב שאתמול או שלשום, פרופסור חגי לוין העביר את המצב הרפואי של החטופים.
איציק אורון, שנשמע בשורות טובות בהקדם. תודה רבה לך.
אמן, אמן.
תודה לכם, ותודה שאתם משאירים את נושא החטופים על סדר היום.
אין שאלה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
אהלן חברים, שלום.
תשמע, יש מחלוקת בין חמאס וצהל. זה קורה בזמן מלחמה, זה צפוי, אבל צהל אמר שהוא מחזיק 65, לפי מקור אחר, 75% מהרצועה, ואיזה חמאסניק בכיר אמר לבי-בי-סי שאנחנו מחזיקים 80%. תגשר לי על הפער, יכול להיות שהם איבדו 80% מהשטח וצהל עוד לא מצא את הכל?
יכול להיות שהם חושבים גם את הים, את רצועות המים, אתה יודע, אני לא יודע לך את זה.
כן.
אבל אתה יודע, את תסתמך על מדידות של אתה יודע, של הבני דודים בקטע הזה. אבל בואו נתחיל, אני מסתכל על העובדות של צהל, אני חושב שצהל מחזיק עם המסתכלים הזה בסדר גודל של אפילו פחות מ-70%, אנחנו מדברים על אזור מחנות המרכז שלא נכנסו, על חלקים של העיר עזה שלא נכנסו, ויש עוד כמה נקודות שלא נכנסו, ולכן אני בספק רב עם המדידה שלהם.
ואני שב ושואל, שליטה מה פירושה? הרי יש עדיין מחבלים בשטח לצערי הרב, ומזנבים ופוגעים בחיילי צהל, אז מה פירושה של שליטה? שאומרים שליטה, למה מתכוונים?
תראה, אני, מה שמתכוונים זה קודם כל שקודם כל עובדים בשטח פיזית, יש שם כוחות, יש שם עמדות של צהל, בין אם זה מבנים שצהל מחזיק בהם כשמשם הם פועלים, והטנקים והנגבשים וכולם נמצאים שם, וגם במקביל מבצעים את הסריקות כדי לתאר את מה שנשאר, את אותם מנהרות קרקעיות ואת אותם מרחבים, מבנים שהם עדיין כאילו לא נהרסו אבל עדיין יכולים לשמש כתפורה למחבלים לבצע שם, לצאת ולבצע שם פיגועים, וזה צריכים לסרוק אותם וגם להשמיד חלק מהמבנים וכיוצא בזה. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו, אנחנו לפני המסע ומתן, אנחנו בעיצומו של המסע ומתן, ואני חייב להגיד משהו ברשותכם, שלא ברור לי כרגע מה הקו המחשבה המוביל בדרישה הישראלית סיום המלחמה הזאת או את הפסקת האש הזאת בשלבים ולאורך זמן, כלומר בשתי פעימות, שגם את הפעימה הראשונה מחלקים אותה לכמה פעימות משנה, כלומר במשך חודשיים. לא ברור לי העניין הזה, כי בסוף תראה, אם אנחנו מחזיקים 70% או 80% זה באמת לא רלוונטי, ואם אנחנו כבר תיארנו את מרבית השטח אז זה גם לא רלוונטי. מה הבעיה להכריז על הפסקת מלחמה, לשחרר את החטופים ואחרי זה לעשות מה שאנחנו רוצים? אנחנו עושים את זה בלבנון, אנחנו עושים את זה בסוריה.
לא, אני אסביר לך, אני אסביר לך שוב, אני מסכים, אבי, תקשיב, אני מסכים איתך, אבל בוא נשמע גם את הצד השני, והצד השני אומר ככה, המטרה של המלחמה הזאת, וזה מה שנשבענו בשמונה באוקטובר, חמאס לא יהיה בעזה יותר, נקודה, נגמר האירוע שנקרא חמאס, זו הייתה המטרה שאיתה יצאנו כולנו, וכולם הסכימו על זה בשמונה באוקטובר למלחמה, ועכשיו אם אנחנו מסיימים את המלחמה, וכאמור אני תומך בשביל החזרת החטופים, גם בדבר הזה בלב כבד, אבל תומך בו, אתה אומר, אתה בעצם אומר ש, 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 שחמאס נשאר בעזה, אז המלחמה מראש, אם ככה, מסתיימת בהפסד. אז מה אתה אומר?
אמרתי, תקשיב מה שאני אומר, הרי בסוף, תראה, אמרנו שלא יהיה חיזבאללה
בדרום לליטני.
בדרום לליטני ובכלל בלבנון. חבר'ה, הלילה צה"ל תקף במשך חצי שעה עשרות מטרות בדרום לבנון.
אבל גם בבקה, כלומר, אנחנו הולכים רחוק יותר, ועל דרום לבנון אנחנו מקפידים על רוכב טוסטוס.
על רוכב טוסטוס והכל, אז מה הבעיה שלנו אחרי זה?
אני אגיד לך, לא, גם חמאס לא מטומטמים, וכבר דיברנו על זה אלף פעם, הם ידרשו ערבויות, הם ידרשו ערבויות שלא תוכל לאפר אותם, הם ידרשו סנקציות במועצת הביטחון, הלא הם לא נולדו היום ומחזיקים חטופים, אם לא היו מחזיקים חטופים, אף אחד לא מקשיב להם.
אני יכול להגיד לך משהו, אני בתפקיד הקודם שהייתי כתב לענייני משטרה פלילים, זה שבצל אביב, בחוב ויצמן, יש בית משפט, בקומה הראשונה יש שם הוצאה לפועל, עודים שם בתור אנשים שלא שמו על הערבות. עודים בתור שם כדי שזה... הכל בסדר, אנחנו יכולים גם לוותר על הערבות, לשים פס על הערבויות שאנחנו ניתן. מי אמר שאנחנו חייבים לתת להם...
הבעיה שמי שמחזיק את השטר זה האמריקאים. אבל בסדר, תחננו את העניין מספיק, תגיד לי מה קרה בתימן, עשינו משהו חדש? הרסנו משהו שהם הספיקו לבנות מחדש מאז ההפצצה הקודמת?
דיברנו אונייה אחת שהם גנבו ב-2023, הם השתתפו לזה אונייה, ולקחו שם בבני הרובה את הצוות שלהם, ואחרי זה שחררו אותם, והפכה להיות אוניית מלחמה של הקרוטים, אז הטביעו אותה שם, פגעו בה, פגעו בתחנת כוח בחודדה, ופגעו בעוד נמלים בתימן, גם חודדה ועוד שני נמלים. המטרה הייתה לשבש להם את היכולת של שינוע והספקה של סחורות ואמצעים לתוך תימן. אותה תמונה שאנחנו ממשיכים להילחם.
תגיד, אבל איך בצהל מסבירים? חיזבאללה לא נכנס לאירוע של איראן. המלחמה עם איראן הסתיימה, מה רוצים החות'ים? מה בעצם מסבירים בצהל? מה רוצים החות'ים? למה הם יורים עכשיו?
אתה יודע שעל הדגל של החות'ים יש מופיע שם מוות ליהודים. אז זה מופיע שם בדגל שלהם עוד לפני ש... אז כשאנחנו מסתכלים על העניין הזה, החות'ים זה חמאס יותר מוקצן מה שנקרא. ולכן אנחנו צריכים להבין אם יש לנו עסק. וכנראה שיקח לנו זמן להתמודד עם החות'ים, זה יצטרך הרבה מאוד דברים מאוד יצירתיים כדי להביא להפסקה של המהלך הזה. אבל אני מניח שבסוף זה גם יקרה, כי בסופו של דבר החות'ים מיום ליום הופכים להיות יותר ויותר מבודדים, גם מסביבם, באזור שם, יש להם סכסוכים גם עם הסעודים וגם עם האמירויות, איחוד האמירויות ועם אחרים, אז בסופו של דבר, ככל שאיראן תשקע יותר בבוץ של עצמה, גם החות'ים בסופו של דבר ישלמו את ה... יבינו באיזה מה מקומם. צריך רק אורך רוח וסבלנות בעניין הזה, אני חושב.
אין דבר יותר עצוב מחות'י בודד. אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב נעים.
שר פלסנר יעדכן אותנו על הכבישים, פרסומות ואחר כך נחזור.
הדיווחים בחסות.
לקוחות כללית מושלם. באפליקציית כללית אקטיב שומרים את המטבעות למתנות אחרות. מעל 1,000 מכוני כושר ופילאטיס ב-20 שקלים בלבד לכניסה ללא צורך במטבעות. היכנסו ותיהנו.
ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף חשיבה ועד מחלף מורשה, עד כאן דיווחי התנועה.
הדיווחים בחסות.
לקוחות כללית מושלם. באפליקציית כללית אקטיב שומרים את המטבעות למתנות אחרות. מעל 1,000 מכוני כושר ופילאטיס ב-20 שקלים בלבד לכניסה ללא צורך במטבעות. היכנסו ותיהנו.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם שי גולדן ואריאל דד, וב-6 ספורט ב-103 FM.
103
FM ספורט ב-103 FM.
שלום וערב טוב לצביק מור, חבר פורום תקווה ואביו של החטוף איתן מור. שלום לך.
שלום לכם, ערב טוב.
אתם עוקבים מרחוק אחרי נתניהו שנמצא כבר בוושינגטון וקוראים לו לעצור ברגע האחרון ולבטל את העסקה הזאת. בטוח מבחינתכם שהוא הולך לעסקה?
זה הדיבורים שאתם שומעים כמונו. אנחנו לא מעודכנים באופן שונה מיתר אזרחי ישראל. אנחנו מבינים שהולכים ללכת על עסקה חלקית, ואנחנו חוששים מאוד לקבוצה האחרונה שתישאר.
כן.
באופן הזה.
אז אתה קורא לעסקה כוללת?
כן, כן, עסקה כוללת, ועסקה כוללת כמובן בתנאים שלנו.
זהו, אז עושה רושם שוב, ואני בטח לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, שאלף עסקה כזאת כנראה כרגע לא עומדת על הפרק, לצערי אני אומר, ובית, כנראה המחיר שלה, לפחות לפי דרישת חמאס, לפי הפרסומים, הוא מחיר שבו הם נשארים שם, ומגיעים להסדר כזה או אחר, עם צעד על נסיגה, וכולל ערבויות אמריקאיות ואחרות וכו' וכו'. אם זה המחיר, אבל כולם חוזרים הביתה.
כן, כן, זה לא מה שעומד על הפרק. מה שחמאס רוצים זה כמובן קנייה של ישראל לדרישות שלהם להישאר בעזה, ואנחנו מבינים שדבר כזה לא ייתכן, דבר כזה לא יכול לקרות, לא יכול להיות שהמערכה הזאת תסתיים בסופו של דבר בניצחון של חמאס. זה ניצחון של חמאס בגלל שצריך להבין שאנחנו יצאנו למלחמה לא בשביל החטופים. החטופים זה דבר שאמור לקרות ממילא,
אלה אחד משלושה יעדי המלחמה לפי הממשלה.
נכון, אבל לי יש שיטה אחרת בעניין הזה. אני חושב שבכלל אסור לשים את החטופים כמטרת מלחמה. אסור לספר לאויב שאנחנו כל כך רוצים אותם. וכשאנחנו מעסיקים את האויב רק בהישרדות שלו, אז אין לו ברירה אלא להשיב לנו את החטופים שלנו. עכשיו, אנחנו התנהלנו מתחילת הדרך בצורה לא נכונה. שמנו את החטופים כמטרת מלחמה, אפשרנו לכל מה שהיה פה בארץ, לכל הקמפיין שהיה ועדיין הווה בארץ, אותו קמפיין חטופים, לצבוע את כל המדינה בצהוב, ולספר לאויב כל הזמן כמה חטופים חשובים לנו. אז בסופו של דבר חמאס
מבין איך אפשר ללחוץ עלינו, אבל הם ידעו את זה כבר עוד קודם. תגיד, אתה מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר כמו על קודמו הרצי הלוי, ואתה אומר שחמאס לא מפחד מהם, אבל יכול להיות שהדרך היחידה לגרום לחמאס באמת לפחד מהם זה להילחם בלי להתחשב בכלל בעובדה שיש שם חטופים. זה מקובל עליך? כלומר, שיסתערו קדימה, לא משנה מה אנחנו יודעים, נמצאים, לא נמצאים, ולהכריע את האויב, וזה עלול לעלות במחיר החטופים?
צריך לעבוד בצורה כזאת שתאלץ את חמאס להשיב את כל החטופים. זה אומר שצריך לצור עליהם. בכלל אני נגד להכניס חיילים. בספר דברים פרק י' א' כתוב לעשות מצור. ההיגיון מאוד פשוט. אתה קודם ממצא את כל הלחץ על האויב לפני שאתה מסכן את החיילים שלך. אתה מכניס את החיילים שלך כשהאויב כבר מותש, רעב וצמא. ככה צריך לנהוג. אבל
צביקה,
כאן לא עובדים בצורה כזאת. אבל צביקה, אני אגיד שוב. יש אינטרס של מדינה. והתרבות במדינת ישראל נהייתה כזאת שהפרטים חשובים מהכלל. אבל איך מדינה יכולה להמשיך להתנהג ככה? אני שם ברגע בצד את זה שאני אבא של איתן. איך מדינה יכולה להמשיך להתנהג ככה?
אני יכולה. העובדה שבאיראן אמרו, כן, יכול להיות שיהרגו 400 או יותר, אבל אנחנו נתקוף. כלומר, יש מצבים שבהם המדינה מחליטה אחרת.
בדיוק ככה. אבל מה הבעיה? הבעיה שכאן עם החטופים יש לנו את השמות ואת הפנים של כולם, ובאיראן אנחנו לא ידענו.
וזו גם סיטואציה אחרת, כי חלקם הלא קטן נחטפו, אם זה ממיטותיהם, אם זה ממסיבות, אם זה מלא יודע איפה, והמדינה בכל זאת אחראית לעובדה שהם שם.
אני מסכים שהנסיבות הן בוודאי שונות.
כמובן.
הנסיבות הן בוודאי... כן, הנסיבות הן בוודאי שונות. זאת אומרת, יש הבדל בין אזרח שנלקח ממיטתו עם הפיג'מה לבין חייל שהוא לוחם. הנסיבות, אבל במה שנוגע לתוצאות, מדובר בנזק אסטרטגי למדינת ישראל. כל חטוף הוא בעצם לוחם בתפקיד חטוף, כי המציאות הפכה אותו לכזה. לכן יש לשחרר אותו באופן כזה שרואה את האינטרס הלאומי. עכשיו, אני מאמין שהחטופים לא בסכנה במובן הזה שהם יפגעו מאש צה"ל. מאש צהל. החטופים לדעתי 50-60 מטר מתחת לאדמה. עכשיו, אם אנחנו לא היינו מדברים על החטופים, והיינו עסוקים בלהסיק את חמאס בהישרדות שלו, אז הוא היה מבין שבאמת אין לו סיכוי. והחטופים לא היו נשק נגדנו, משפט אחרון, הם לא היו קלף מכוח נגדנו, אלא כרטיס היציאה של חמאס למדינה שלישית.
צביקה מור, תודה רבה לך. תודה רבה, שנשמע בשורות טובות.
ונגיד שלום, במעבר חד ממש, ישי כהן, כיכר השבת, שלום ישי, מה שלומך?
שלום, צהריים טובים.
אז דרמה נוספת בנושא חוק הגיוס, החרדים שוב, איך נאמר את זה, פחות מרוצים, אני אומר את זה בלשון המעטה, תן לנו תקציר אירועים וגם פרשנות לאן זה הולך הדבר הזה.
אגב, רק השאלת פתיח לאריה, ידידי, כמי שהכיר את המשכן שנים רבות, האם יש עוד דרמה שמלווה את מדינת ישראל כמו חוק הגיוס כל כך הרבה שנים?
תגדיר דרמה, אבל אני חושב שהזהות היהודית שלנו היא הדרמה הקבועה, כלומר אופייה של מדינת ישראל, מהי מדינה יהודית, זה אפילו ארוך יותר מחוק הגיוס, אבל אתה צודק, זה חלק מזה.
גם הרפורמה נמשכה איזה שנה, גרענו את הדבר הזה.
כן.
טוב, נעשה את תקציר של היממות האחרונות. החרדים קיבלו התחייבות מראש הממשלה נתניהו ואדלשטיין שנוסח חוק הגיוס המוסכם, אותן הסכמות שהיו ערב המלחמה באיראן, אותו יום רביעי שהם היו צריכים להצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, שההסכמות הללו ינוסחו כהצעת חוק והגיע אליהם טיוטת הצעת חוק הגיוס כדי שהם יעבירו את זה באישור הרבנים ולהתקדם לחקיקה. מה שקורה זה שבינתיים ההבטחה הייתה על יום חמישי חלף, יום ראשון חלף, ועכשיו הוא כבר יום שני, והם אומרים צריך שזה יגיע עד הערב, ובינתיים זה לא מגיע, וההתחייבות הייתה שוב שזה יגיע כבר
מה?
בסוף השבוע.
אדלשטיין נושא ויברח מההבטחה?
תראה, יש נושאים שאומרים בסיעות החרדיות, נושאים קריטיים, שאדלשטיין חוזר בו מההסכמות, או שהוא מחפש בעיות משפטיות כדי לברוח מההסכמות הללו, כך טוענים לפחות בכירים בסיעות החרדיות, אצל אדלשטיין אני שומע הכחשה לכך, וטוענים שיש סעיפים שצריך שהיועצת המשפטית של הוועדה היא זו שתנסח נכון את החוק, ולא הוא זה שמנסח, ולכן יש עיכובים טכניים בלבד. מה כן צריך לומר? אם החוק הזה לא יוגש עד הערב, לכל המאוחר, מחר או הבוקר, יהיה קשה, בלתי אפשרי, מבחינה טכנית, להעביר את החוק הזה בכנס הקיץ. עכשיו, למה לחרדים חשוב להעביר את זה כבר בכנס הקיץ? קודם כל, כי זו ההתחייבות, כי זה ההסכם עם נתניהו.
וזה כנראה כי זה חוק טוב להם.
לא, עוד רגע נדבר עם חוק טוב או לא טוב. והערה שנייה, כי צהל אומר אתמול שבסוף חודש יולי, זאת אומרת, כמעט חופף לסיום כנס הקיץ של הכנסת, יחלו מעצרים של עריקים חרדים, מחסומים ביציאה מירושלים ב-443 בכניסה לביתר, ים המלח, ביתר, לא חסרים מחסומים של צה"ל, ששם יהיו גם אנשי המשטרה הצבאית, ומהרגע שיזהו תלמיד ישיבה יבקשו תעודת זהות ורישיון נהיגה, אם יזהו שהוא אכן יש לו צו גיוס והוא לא יתייצא לבקו"ם, והוא עריק יעצרו אותו. מזכיר, החרדים יצאו, כשיהיה תלמיד ישיבה אחת שייעצר, הם יפרשו באופן מיידי מהממשלה. לכן יש כאן לחץ לסיים את החקיקה, יש רק להעביר בקריאה שנייה או שלישית ובוועדת חוץ וביטחון לפני סוף כנס הקיץ.
אז הם אומרים שזה לא רק חקיקה, הם גם רוצים שימשיכו 54,000 צווים או שלא ישלחו אותם.
54 זה כמעט 80,000.
שימשיכו אותם, כלומר תעזוב ניירות וזה... יש עכשיו חוק מבטלים את כל הצווים.
ברור שהחוק הגיוס יצטרך להסדיר את מעמדם של אלו שקיבלו צווי גיוס, וחלק מהחוק אין בזה ספק בכלל מבחינת החרדים. עכשיו שאלת החוק טוב או לא טוב, תראה, אני חייב לומר...
בעיני החרדים יש לנו חצי דקה.
בחצי דקה? אני חושב ש... אני מבין את הביקורת על כך שיש סעיפים בסנקציות שיכנסו לתוקף רק בעוד חצי שנה או שנה, אני חושב שזו הפעם הראשונה של החרדים יהיה אינטרס לנסות לעמוד ביעדי הגיוס, כי אחרת בעוד שנה...
שהם 5% מהשנתון. שזה בדיחה.
זה מדברת, אנחנו מדברים על 10,000 חיילים חרדים תוך שנתיים, נתחיל עם זה. אם הם לא עומדים ב-10,000 חרדים בתוך שנתיים, 5,000 בשנה הראשונה מחקיקת החוק, שנה אחרי הם חוטפים סנקציות שגם היום אין להם בחוק. גם היום בג"ץ לא הטיל את הסנקציות שהחרדים בעצם יצביעו באדם בחוק החדש, ולכן יהיה אינטרס לחרדים לעמוד ביעדים האלו, כדי לא למצוא את עצמם בעוד שנה עם סנקציות הרבה יותר כואבות, שהם יצביעו בעדם, הם לא יכולים להגיד זה בג"ץ, זה היועצת המשפטית לממשלה, זה שופטים או משהו אחר, זה אתם אלו שהצבעתם, ואתם אלו שישרתם את היעדים ואת הסנקציות. לכן אני חושב שזו הפעם הראשונה שלחרדים יש באמת אינטרס שמי שלא ילמד, שיתגייס לצבא כדי לעמוד ביעדים הללו, אחרת יש לך פה שלל סנקציות מהרישיון נהיגה ויציאה מהארץ, אני חושב שבאמת זה לא האירוע המשמעותי, כי זה רוב המשגחים בישיבות יחתמו על הסעיפים האלו גם אם עומדים ביעדים. זה סעיף בסוד המעונות, זה תקציב הישיבות, זה ביטוח לאומי.
הלוואי, הלוואי, אבל אני סקפטי. אני סקפטי אם זה יקרה, כי שנה זה...
אריה, אני אשאל אותך כך, אם אני אומר לך שבעוד
שנה... אין לנו זמן.
אלפים חרדים בצל,
נגמר לנו הזמן. תודה רבה, אני רוצה את כולם עכשיו. תודה רבה, ישי כהן, תודה רבה. פרסומות, ואחר כך באותו נושא מזווית אחרת.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
שלום וערב טוב לרב סרן במילואים דודי בן ציון, סגן ראש מועצת שומרון.
שלום, ערב טוב.
שלום,
דוד. וגם שי, טוב לשמוע אתכם.
עוד פעם, נגיד שלום. פעם אחרונה, אני מבטיח לו לעשות זה עוד פעם, אשתי, אח שלה, אבא שלו.
כזה.
הכבוד והעונג שלי.
אתה מארגוני המילואימניקים שנאבקים למען חוק גיוס צודק, ואתם ישבתם לפני שבועות אחדים עם אדלשטיין, וסיכמתם כמה דברים, ועכשיו מסתבר שאדלשטיין סיכם עם החרדים דברים אחרים. איפה הפערים?
זהו, קודם כל האמת, רגע, שבוע שעבר ישבנו עם יולי אדלשטיין, ראשית חשוב לי לומר שבחדר היו מגוון מאוד רחב ומייצג של המילואימניקים, ולא פחות מכך של בנות הזוג, של נשות המילואימניקים, שהם אגב לא פחות חשובות, אפילו שיגידו יותר, והמדגם היה מייצג, היה שם דתיים וחילונים, היה שם הרבה מהימין ולא מעט מהשמאל, ובעיניי זה באמת התמהיל של ציבור המשרתים בישראל. לגופו של עניין, יולי אמר לנו כך, או שלא יהיה חוק, או שיהיה חוק טוב, תסמכו עליי שלא תצא מתחת ידי תקלה, לא יצא מתחת ידי חוק שהוא לא חוק טוב. מה המשמעות של חוק טוב? חוק טוב זה אומר חוק שבאמת אפקטיבי, יעיל, באמת יביא להקלה על הנטל, גם בטווח קרוב מיידי, וגם לא פחות חשוב, בראייה היסטורית ארוכת טווח, אסטרטגית, לשינוי של המציאות.
והנוסח מבינים... שלפני חודש הוצע לא יתאים לכם.
הנוסח שלפני חודש הוצאה בתקיפה באיראן לא התאים לנו, וגם אנחנו מבינים שגם יולי מבחינתו לא התכוון לנוסח הזה, להפך, הוא אמר לנו מפורשות, זה היה ערב התקיפה באיראן, וכיוון שכך היו אילוצים פוליטיים שבעתיים לא יכולנו להפיל את הממשלה, כי רצינו לשמור על האפשרות לתקוף באיראן וכו', ואנחנו
כן, מבינים את זה. בדיעבד אנחנו מבינים את זה אחרת, אבל יש לנו הגיוני? דקה, תסביר לנו אם להערכתך אדלשטיין יתקפל.
נכון להיום, כמו שאני רואה, עדיין לא. יולי עדיין עומד איתן, הוא הציג להריל עתי החוק, תיוטת חוק יש לציין, שלא מקובלת על החרדים, ואני מבין שזה אומר שהשינויים שביקשנו שהוא יתמיע אכן הותמעו. אני מקווה שכשהטיוטת חוק הזאת אכן תגיע, הצעת החוק תגיע לוועדת חוץ וביטחון, אנחנו נראה שאכן הדברים שחשובים לנו הותמעו, שזה אומר שהסנקציות יהיו מיידיות ולא רטרואקטיביות, כלומר שבעצם הציבור החרדי, האחים החרדים העיקריים שלנו יתחילו להתגייס ורק לאחר שהם הגיעו לאחוז שיקבע אז יוסרו הסנקציות ולא להפך, כלומר זה לא שהסנקציות יוסרו, כלומר לא שיוטלו במידה והם לא יגיעו ליד.
אגב, ממש לסיום,
יש לנו 30
במחילה, במחילה, במחילה תשובה, במחילה תשובה, כן או לא, אתם תברכו על ממשלה אחרת, למשל ממשלת שמאל שתקום, אם וכאשר?
התשובה היא מורכבת, זה לא כן ולא לא, כיוון שהקואליציה
הזאת נגמר לנו הזמן,
מגוון רחב, ולכן מה שחשוב זה באמת שינוי של חוק הגיוס ולא השאלה של הממשלה.
יפה, תודה
רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, על השידור אילי זק, בדיגיטל גיא רביב ועמיתי דואק.